שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בעזרת השם לעסוק בתורתו של רבנו צדוק הכהן מלובלין, ואנחנו הגענו לאות עין ב', מי שנמצא בהר ברכה זה עמוד 28, יש כמובן גם ברשת ובספריה וכולי. טוב, כדאי שיהיה טקסט מול העיניים. אנחנו בחטיבה השנייה שעוסקת בכל מיני הדרכות בעבודת השם, וראינו שיש פה תורות אלוליות מבורכות ביותר. אמרנו שאנחנו משתדלים לא להעמיק ולצלול בכל פסקה לעומק, כדי שיהיה לנו גם את הכמות ולא רק את האיכות, כי יש עניין לעשות את הספיק את ההיקף. אז אנחנו בואו נראה את אות עין ב', אני אקרא את כולה ואחרי זה נבאר אותה. אפשר, בעזרת השם נבאר אותה, אפשר לעשות מופתים על פי התורה. וכך היו כל מופתי משה רבנו עליו השלום, שפתח שער חדש בדברי תורה. ועל פי תואר בדברי תורה, היה נמשך שפיית אור בעולם לפעול אותו דבר. ואפשר לעשות על ידי תפילה. ומצינו בנביאים שסיפר הכתוב כל המופתים שעשה אליהו ושעשה אלישע, וזולת משאר הנביאים לא נזכר מופתיהם. אמרו זיכרונם לברכה במסכת מגילת דף י"ד, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, ושלא הוא צריכה לא נכתבה. ואם כן, על כורכך, אותם סיפורי המופתים הם צריכים לדורות. ואף על פי שהיו רק לפי שעה, הם פתחו שערים בזה, כי כל מופתי אליהו היו על פי התורה ועל ידיה, דרך משל ירידת האש, על ידי חידוש תורה שחידש להתיר הבמה, וכל מופתי אלישע על ידי תפילה, כמו שראו במגילה דף כ"ז, ואלישע דעביד ברחמי יהודי עביד, וזכה לפי שניים אליהו, כי יותר יש לפעול על ידי תפילה. אבל מכל מקום, מה שעל פי תורה גדול, כמו פרק כמה דשבת דף י', מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, והמעמיק יבין. אז קראנו את אות עין ב', עכשיו נצלול פנימה, כי זו פסקה מאוד מאוד יסודית ומאוד קלאסית ומתאימה להלך הרוח והמשנה המיוחדת של רבי יצחק הכהן מלובלין. אני מזכיר שמישהו עוד לא שמע את השיעור או את הפודקאסט על הדמותו הייחודי של רבי צדוק, אז מומלץ לשמוע, זה ייתן לכם הרבה יותר חיות והנאה להבין מה הרקע לכל התורות המיוחדות הללו. לכאורה, שאני אומר פה ככה מה שנקרא סקר פשוט לאנשים ברחוב, אני אשאל אותם מי עושה מואפתי. אגידו לך, צדיקים, מה זה מואפתי? אתה מתפלל ופתאום ההכרה מתעברת, כן, הבריא מחלים ואני מתעשר, אוקיי? ומואפתים, מופתים. אבל אומר רבי צדוק, הוא יוצא בקביעה, כבר בשורה הראשונה. אפשר לעשות מופתים על פי התורה. לכאורה, מה זה מואפתים? מואפתים זה לא מחלקת התורה. זה מחלקת מה? מחלקת התפילה, מחלקת הניסים, נכון? שמתפללים, קוראים תהילים, אולי מחבלים כוונות, ייחודים, אבל ודאי לא מה הקשר בין סדר בוקר ולימוד גמורה בעיון לבין מואפתים. זה כביכול כאילו, וגם הדמויות, דמויות המואפתים, הצדיקים, זה בכלל האדמו"רים, נכון? זה לא הגדולים. בהקשר הזה קצת הרב קניבסקי היה קצת חריג בציבור הליטאי, כביכול סוג של שפנו אליו גם בעיקר לעניינים האלה של המופתים והתפילה. אבל אומר רבי צדוק, וכך היו כל מופתי משה רבנו עליו השלום. חתיכת מופתים, סרט המכות, קריאת ים סוף, להכות על הצור, לדבר על הסלע, כל הדברים הללו, ולא, חפר, להמתיק את המים, הכל היה מכוח התורה, מכוח הלימוד, לא מכוח התפילה, לא מכוח הקבלה, או מה שמכונה קבלה מעשית, דברים כאלה. איך יכול להיות? נכון, אבל אומר פה רב צדוק, וכך היו כל מופתי משה רבנו עליו השלום, שכל המופתים שלו היו מכוח התורה. דיברנו על זה פעם שעברה, נכון, שיש ללמוד גמרא, זוכרים, ויש להתפלל גמרא, שזה משהו אחר לגמרי. אם אתה לומד גמרא, אגב, יש גם מה שנקרא, שאתה נדבר על זה מחר בהכנת התפילה, כן, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שיש מה שנקרא אדם שבא להתפלל, ויש אדם שהוא בסך הכל מה הוא בא להיות מפולל. אין לו עניין בתפילה, יש לו מה העניין? להיות אחרי זה כבר לסיים. כן, אמר לי פעם יהודי גדול, שיש אנשים שכל השאיפות הרוחניות שלהם בעבודת השם, זה להיות פרווה ואחרי מנחה. זה עם לך, הוא כבר פרווה, הוא כבר יכול לשתות את הקפה שלו, כבר התפללתי מנחה, זהו, הוא יכול לפתוח כפתור. כן, הוא כבר עשיתי את שלי היום. כן? אני מקווה שהשאיפות הרוחניות שלנו הם קצת יותר מאשר להיות פרווה ואחרי מנחה. אני אומר פה, אז כל המופתים של משה רבנו שלום היו על פי התורה. איך יכול להיות? הרי מה זה התפילה? נגזר על אסף בן רבקה שהיה חולה. אוקיי? נכון, עושים בו שינוי השם, פותחים חתירה, עושים פותחים שער בתפילה שמשנה את הגזר דין. אז אומר פה, אותו דבר אפשר לפעול גם בתורה. איך? שפתח שער חדש בדברי תורה. כלומר, שהוא חידש חידוש תורה, פתח שער חדש בתורה, עכשיו זה תינור שאפשר לעסוק בתורה וללמוד אותה, ועל פי אותו אור בדברי תורה, היה נמשך, מה זה אור? אור של תורה זה משהו אור רוחני. נמשך שפיית אור בעולם, כלומר בעולם הגשמי, כדי לפעול אותו דבר. מספרים על הגאון הקדוש רבנו עקיבא איגר. עקיבא איגר, כן, גדול הלמדנים, במאה ה-19, סיפור שראש עיבר אברהם מאוד אוהב לספר אותו, מופיע בספרים של הרב מימון כמדומני. ומספרים שאנחנו יודעים גם היסטורית, שבתחילה בשנות ה-20 או ה-30 של המאה ה-19, היה מגיפה גדולה, לא זוכרים, זה היה חולרה או דבר, ורב עקיבא איגר כתב הרבה תשובות והנחיות שפורסמו בזמן הקורונה. איך לא לבוא לבית כנסת, להישאר בבית, להשאיר מקומות ריקים, חלונות פתוחים, לעשות הגרלה, מי יתפלל במניין, מי בבית, עד היום משתמשים בזה להלכה, סביב הקורונה זה מאוד ככה צבר תאוצה ורייטינג, ובסוף אמרו לרב עקיבא איגר, אין ברירה, רבנו הקדוש, מהרדה של פוזנה, אתה חייב להציל אותנו. איך? תכתוב לנו כמה. עכשיו, מה שנקרא, מצאו למי לבוא. אמר רבי עקיבא איגר, מה? אמרו לו, רבנו, תכתוב לנו. עכשיו, רבי עקיבא איגר זה המתנגדים, זה לא חסידים, כן? תכתוב לנו כמה, אמר בסדר גמור, אני כותב לכם כמה. כל מי שישים את זה עליו יתרפא, אבל בתנאי אחד, שלא פותחים את הכמה עד אחרי 120. כלומר, כשרב עקיבא איגר יסתלק מן העולם, רק אז תפתחו את הכמה. כמה סודי וקדוש, לא זה. וכך עשו. הוא כתב כמה, הסתכל לך כתב כמה, קיפל את האור, שם אותו באיזשהו נרתיק עם שרשרת, וכל מי ששם את הכמה עברי, ואחרי 120 של רב עקיבא איגר, פתחו את הכמה, ומה ראו בפנים? מה זה שמות קודש, צירופים ואותיות? הוא העתיק, רב עקיבא איגר העתיק תוספות ממסכת ביצה דף י"ט. אני כמה פעמים בדקתי את התוספות ממסכת ביצה דף י"ט, אני לא יודע שם מה זה, אבל זה היה כמה, תוספות, מסכת ביצה דף י"ט, ושאלתי את הרב רם בנושא. אז אמר לי, ברור, מה השאלה? ברור שזה עובד. אז אמר, מה זה סביר די יפה, שזה לא איזשהו קבלה מעשית, צירופי שמות, קלנה, רפא נלה, ראשי תיבות, סופי תיבות וכאלה, צירופים והמתקות. לא, זה מכוח התורה. ובאותו זמן למד מסכת ביצה דף י"ט, אז מכוח התורה, החידושים שרצו לו בתוספות הזה, אז מה זה חידוש? כלומר, זה משהו שעד עכשיו לא היה בעולם. ועכשיו נוצר שער חדש בעולם. הנה, שמעתם שיעור כללי מהרב רם, נכון? ביום שישי האחרון, על סוכה, על שתי השבתות, שזה השבים הראשון, ביום השמיני, והפסוקים באמור, נכון? אז אני גם למדתי עם הרב רם מסכת סוכה כמה פעמים, והוא לא חידש את החידוש הזה. כשדיברתי את השבוע בטלפון, כשהתקשר אליי לספר לי את החידוש הזה, אז אמרתי לו, טוב, אבל ברור למה זה עכשיו מתאים, כי עכשיו זה מוצאי שביעית, מגיעים לשנה השמינית, אז זה מתאים שעכשיו ירד חידוש כזה, כי זה כל זמן מהיר בתכונתו. אבל זה חידוש. אז חידוש זה פותח שער מחודש, צינור חדש, שדרכו אפשר, הרי מה זה מועיפת? משהו שהוא מעל הטבע. הטבע זה הסטנדרט, זה הצינורות הקבועים. תעשה פה חידוש, פה תוספת, אפשר דרכה לפעול את הדבר הזה. ואפשר לעשות על ידי תפילה. כלומר, אומר, בצדוק נכון, אפשר לעשות מופתים על ידי תורה, ואפשר על ידי תפילה. כן, אתם יכולים לשאר לאן רב צדוק נוטה, כן, בעניין הזה. מצינו בנביאים שסיפר הכתוב כל המופתים שעשה אליהו ושעשה אלישע. וזולת משאר הנביאים, מחגי, זכריה, מלאכי, משה, יונה, לא כתוב שום מופתים. וכבר אמרו זמן בכלל במגילה, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, ושלא הוא צריכה לא נכתבה. ואם כן על כורכך, אותם סיפורי המופתים, הם צריכים לדורות. ואף על פי שהיו רק לפי שעה, כלומר בזמן של אחיו, כן, או בזמן של הרב, לא משנה, אצל אלישע, הם פתחו שערים בזה, כלומר גם לדורות הבאים, ולכן הסיפורים, כאילו מה זה נבואה צריכה לדורות? בסדר, עוולות מוסריות, עוולות רוחניות, יש בהושע, יש בעמוס, סבבה. אבל מה אכפת לי מזה שאלישע, כן, מה שנקרא עם המים, או אליהו שעוצר את הגשם, טל ומטר, או מה שהיה בהר הכרמל, מה זה רלוונטי? זה כאילו סיפור מופתי. הוא אומר, לא, זה פותח שער לדורות הבאים. כי כל מופתי אליהו כלומר, יש הבדל בין המופתים של אליהו למופתים של אלישה. כלומר, אליהו ואלישה, אתם נראים פה מודל. אתם רוצים לחולל מופתים, יש לכם שתי אפשרויות. או במתודה, בפרדיגמה, בשיטה של אליהו, או בשיטה של אלישה. מה השיטה של אליהו? כי כל מופתי אליהו היו על פי התורה ועל ידיה. דרך משל, ירידת האש, כן, בהר הכרמל, על ידי חידוש תורה שחידש להתיר הבמה. הרי אסור להקטיר בבמות, מותר רק במקום שבחר שם לוקח משמה, במזבח, ואז הוא התיר הוראת שעה לחדש להתיר בבמה, כי בצורך גדול, מה שנקרא עץ הרי ליעקב, אז מהחידוש הזה, דנים את זה במסכת דבחים, במסף המסכת, בעניינים האלה, אז מהחידוש הזה, מכוח זה ירד אש משמיים, כמו שהיה יורד אש במזבח, לאכול את הקורבנות, ואז מהחידוש הזה, כן, ירד הגשם, סליחה, ירדה האש ואכלה את הקורבנות וכו', ואז כולם אמרו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. נכון? אנחנו יודעים גם על צדיקים לאורך הדורות, שפעלו מופתים, הציינו לרבי עקיבא איגר. למשל, האדמו"ר הקדוש מקומרנה, רבי יצחק אליק יודע חלק ספרים מקומרנה, קודש קודשים, גם חי ופעל במאה ה-19 בגליציה, אז הוא היה ידוע שהוא פועל בכוח התורה. בכוח התורה, הוא היה מקובל גם עם צירופי אותיות וייחודים, הוא לא היה אוכל, מדבר, זב, נושם בלי ייחודים, אבל אחד הפעמים היה חולה אנוש והרופאים התייאשו, אמרו לו, נכנסו אליו לחדר, אמרו לו, רבנו, פלוני אלמוני חולה, הוא בדיוק באמצע כתיבת הפירוש שלו על הזוהר, זה נקרא זוהר חי, פירוש על הזוהר הקדוש, והוא אמר, בשכר, מה שכל את השני דפים שכתבתי עכשיו, שימו לו מתחת לכרית והוא יברי. אוקיי, הוא אומר, בתקשב, דיבר לו חידוש בתורתו של רשבי הקדוש, מכוח רשבי, אז מכוח החידוש הזה, התרפא, שמו את הדפים מתחת לראש של החולה, וכן, עבד, ציג אלמה, קם לתחייה ובא להודות להחזיר את הדפים לרבי יצחק אייזיק, כן? בא להחזיר את הדפים עברי, או מסופר על רבי יצחק אייזיק בשפינקה, הוא לצערנו נרצח בשואה בי' ג' בסיוון תש"ד, 1944, זה היום זה יום הזיכרון שלו, ופעם הוא היה גם תלמיד חכם עצום בניגלה, גם בניסטר, בעיקר בניגלה, גם בניסטר, ובאו אליו, אמרו לו, הוא למד גמרא בקולי קולות, אמרו לו, רבנו, פלויני אלמוני חולה, השאלה שאלו אותו מה השם, הוא שם השולם, שין למד וו מן, שלום. אוקיי, אז אני עכשיו אלימד תוספתים שמתחילים באות, תוספת באות שין, תוספת באות למד, תוספת באות וו, ותוספת באות מן, וזה לרפואתו של אותו חולה. כן, לפעמים עושים את האותיות של השם וכולי, קוף יתת בתהילים, הוא אומר לו, הוא למד תוספתים. וכמובן, הוא לא התפלל, פשוט למד תוספתים עם אותיות של השם, וכמובן צריך לעשות איזשהו כמו עם הקוף יתת, לעשות עכשיו תוספתים לפי אותיות א' ב', איך הסגולה לרפואה שלמה, מספרים על על בעל השף החיים, רבי יקוטל יהודה אלברשטיין, מצ'לס נתניה, הדור הקודם בנתניה, זה שרד את השואה, והוא לפני תקיעות שופר, כן, שכולם ככה מתכוננים, זה, היה מוציא קצות, קצות החושן ולומד. הוא אומר, מה יותר מתורה? התורה זה מה יותר, תורה זה קצות, תורה בעיון, וזה הכנה לשופר. ככה היה עושה בזה. בכל מופתי, זה המתודה, זה השיטה של אליהו הנביא. כלומר, לפעול ישועות מופתים באמצעות כוח התורה שמחדש חידושים. עכשיו שתבינו, כל חידוש זה פתח חדש. כתוב בשכי הריזל כדומני שבזמן מרן הבית יוסף, המחבר, רבי יוסף קארו בצפת, מאה 16 בצפת, אז בישיבתו של הבית יוסף במשך יום שלם, מהבוקר ועד ערב, עמלו על איזושהי קושייה מאוד גדולה, עד שבשמונה מערב מרן הבית יוסף הצליח לחדש, לתרץ את התירוץ הזה. למחרת הגיע תלמיד שקודם היה חולה, שאלת בית הספר, מה למדתם אתמול? וואה, אתמול, אתה לא יודע מה היה, פספסת. עסקנו בקושייה הזאת והזאת והזאת. מה הקושייה? ת-ת-ת-ת-ת-ת, זה התירוץ. וככה בשנייה, תרץ את כל התירוץ, שהבית הספר היה לו 12 שעות, יום שלם. מאוד נחלש מזה. אחרי זה הבית הספר הלך לאריזל הקדוש. אריזל אמר לו, למה נפלו פה? אני אומר, אני התייגעתי 12 שעות לחדש חידוש, ליישב את הקושייה, והוא ככה בשנייה ככה מחדש. אז אמר לו, ברגע שאתה חידשת את החידוש הזה, אז הצינור כבר ירד לעולם. אז עכשיו הוא נגיש לכולם, זה לא בעיה. חכמה זה לא את הראשון שפועל. ברגע שאתה, מה שנקרא, משי, ברגע שאתה סולל את הכביש, כבר כולם נוסעים בו. אבל לסלול כביש, זה הרבה עבודה. ברגע שהכביש סלול, מה בא לנסוע בו? כל אחד יכול לנסוע בו. אז זה המקום של אליהו. עכשיו נראה את אלישה. בכל מופתי אלישה, על ידי תפילה. כמו שאמרו במגילה, ואלישה דאביד ברחמי הוא דאביד, כלומר אלישה עבד את הניסים שלו ברחמי, רחמי זה תפילה. אבל מה נאמר על אלישה? מה יותר טוב, התורה או התפילה? מה יותר חשוב, מה יותר חזק לפעולה של מופתים? וזכה לפי שניים מאליהו. כי יותר יש לפעול על ידי תפילה. אבל מכל מקום שעל פי תורה גדול. זה מעניין. יש יותר להתמקד בפעולת ישועת מופתים על ידי תפילה, אבל על פי תורה זה יותר גדול, זה יותר חזק. כמו שאמרו פרק כמה וזה שבת, הפיוד, מניחים חיי עולם, שזה תורה, ועוסקים בחיי שעה, כן? שם יש שם את הרב החזל לרב עם לונה, שבת הפיוד. דקה מעריך בצלותי, כן? שהוא היה מתפעל הרבה זמן, הרבה שעות, אומר לו, אתה מניחים חיי עולם, ועוסקים בחיי שעה? כן, חיי שעה, והתפילה, עכשיו תיכוח, שאתה צריך פרנסה, דברים כאלה, נכון? מה זה חיי עולם? תורה, שהיא נצחית. חיי עולם נטה בתוכנו, ברוך אתה השם, נותן לתורה. חיי עולם, זה תורה, חיי שעה זה תפילה. אז אומרת הגמרא שלכאורה התורה יותר מתפילה. אבל הוא אומר פה, לא, המעמיק יבין. נכון, כוח התורה הוא גדול מכוח התפילה, ולכן התורה היא לא מוגבלת לזמנים. תפילת שחרית, יש לה זמן. כן, מה זה, זמן קריאת מה זה ה-9:28 פלוס מינוס, והזמן המאוחר יותר, כן? לא תז, לא מגיע לברם, תז. מגרב, שולחן ערוך, נכון, בשולחן ערוך הרב. תפילת, מה זה, 10:30 בערך זמן תפילה, חצות היום, כאילו תפילה זה מוגבל לזמנים, התורה. והגית הבא, יום ובלילה, 24/7, כן? אין פה, אין פה הגבלה של זמנים. ולכן, התורה היא הרבה יותר מהתפילה בהרבה מובנים. ולכן, אם אדם יש לו חולה בתוך ביתו, אתה גמר בבבא בתרא, נכון? למי ילך? ילך אצל? אצל חכם. לא אצל צדיק. אצל חכם. שמכוח התורה. מכיר כמה צדיקים שהיו מה שנקרא, שהיו צריכים לעשות שינוי שם או להתפלל על החולה, הם אומרים, עכשיו תלך לדיין, כן? הוא תלך לרב מרדכי אליהו, כן? אב בית הדין, הרבני ובית הרבנות הראשית, תלך לזה שהוא דיין, שיחתום לך על זה. כן, כי אני אומר, הוא פועל מכוח התפילה בישוע, אבל אתה דיין. אז תחתום על זה, כי דיין, מה שנקרא, מכוח התורה, שזה הפסק, שזה ככה. אז ראינו פה בעצם את ההבדלים בין תורה לבין תפילה, ושכזה מחלקת המופתים, היא לא שייכת רק לעולמות התפילה, אלא גם לעולמות התורה, ואפילו התורה זה יותר גדול, מצד אחד, לא כל אחד יכול לחדש חידושים בתורה, אבל להתפלל כל אחד יכול. אז הרבה מובנים נכון שחיי עולם זה יותר מחיי שעה, זה תורה, זה יותר מתפילה. אבל עדיין אלישע זכה פי שניים אליהו. יש יותר מופתים בתנ״ך, במלאכים, של אלישע מאשר אליהו, כי אלישע פעל מכוח התפילה, ולא מכוח התורה, שזה לכל אחד יכול לעשות. ולכן, אף אחד לא צריך להתייאש מתפילה. תמיד אפשר להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. שפת אמת כותב פרשת ויתחנן, כמדומני, שמשה רבנו נאמר ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. כן, השם, אלוקי, אם אתה חילות, כן? רוצה להיכנס לארץ, עבר ענה, וראה את הארץ הטובה, נכון? ואז מה שאומר לו, רב לך, אל תוסף, דבר אליי, עוד בדבר הזה. שאומר לו, הולד יורס, חצור, חדל, אל תתפלל יותר. שואלים המפרשים, איך יכול להיות, מובא בפני יהושע, מסכת ברכות, דף ל"ב, ועוד מפרשים, איך יכול להיות שמשה רבנו עליו מכל אדם, מה הוא עושה? אומרים חז"ל ויתחנן על גימטריה 515 תפילות, כאילו מספר להם שהוא התפלל 515 תפילות. אומר הפני יהושע, על פי המקובלים, שבעצם משה רבנו רצה להגיע למספר 516 תפילות. 516? אז בוא, 516 זה 6 פעמים שם אלוקים. אז הוא אומר, הוא רצה למתק את שם אלוקים 6 פעמים, כי יש לנו את כל ה-6 קצוות של המציאות, 6 בתי הדין, מה בשבת דף נון ה' ועל פי יחזקאל, שאנחנו דורשים את הפסוק על 6 המלאכים וכולי, לא נספר כל הפרטים. אז הוא אמר, כל תפילה שאני עושה, אתה בחור מתוק, יונתן, צריך למתק. 6 פעמים שם אלוקים, נכון? צריך למתק, אוקיי? ואז הגיע 5:15, מה שאמר לו חדלץ'. לא, 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 לא מוכן. צריך שם מידה של דין מסוים בעולם, אחרת על הבבלה, כן? זה לא פשוט. אז למה משה רבנו אומר להם, אני התפלתי 5:15 תפילות? מה, אתה בא להתלהב, אתה בא להשתחצן? אומר לבני ישראל יקרים ואהובים, צריך 516. אני כבר התפללתי. 515. מה צריך? שאחד יקרה נגיד, ריבונו של עולם, מוישה לרבנו, רבנו, נו, תכניס אותו, מה אכפת לך, אני מבקש. עליי. עכשיו, 515 ועוד אחד, כמה זה? 516. אבל מה הם אמרו? לא, רבנו, לא רבנו, 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 מוישה רבנו, הוא לא הצליח. כל כך בתפילות, מה, כן, אם באזובים נפלה שלוות, אם בערבים, כן, מה יגידו אם באזובים? אם בערבים נפלה שלוות, מה יגידו אזובי הקיר? אז אם רבנו לא התארחנו נצליח, ומה הם לא ידעו? שהם ננסים לגבי ענקים, הוא מכין את הכל. ולכן הוא אומר להם, והתחנה, לא. בגללכם. לא פשוט. לכן לא להתייאש מתפילה. לכן אנחנו עד היום מנסים למתק מה שמשה רבנו לא הצליח. שאדם יש לו הסתר פנים, יש חלל פנוי. אנחנו למדנו עם החבר'ה שאחרי צבא, אתה מכיר כבר את הקבלת האריזה, שאחרי החלל ממשיכים את יש את העיגולים ויש את היושר, שזה הנוכחות האלוקית במציאות. ולכן כל פעם יושר זה גימטריה 516. גימטריה יונתן, 516. אנחנו רוצים להמשיך את היושר במציאות. לכן אדם שיש לו חלל, נפטר מישהו משיבת הקרובים אליו, יש לו חלל גדול, יש לו הסתר פנים, אז מה הוא אומר? אומר הריזה לקדוש, יתגדל והתקדש אמר הבא. כרמל, כמה אתה שתבות? יתגדל והתקדש אמר הבא, יתגדל זה יוד, והתקדש ואב, שם וישין, רבה ריש, יושר! 516, פשט! זה מכוח התפילה. אבל אפשר גם ללמוד שערי יושר, שימושקופ, על התורה, ולהמשיך את כל העד. טוב, מי שמסוגל, לא כל אחד הזה. טוב, אז אם אני מסכם את אות עין בית, אני קראתי לזה מופת של תורה ומופת של תפילה. או יחס תורה ותפילה, מופת של תורה, מופת של תפילה. טוב, עד כאן אות עין בית, בואו נתקדם לאות עין גימל. כשאדם מתקן מה שחטא, אז השם יתברך מזמין לו אותו פרק ואותו מקום, כדי שתהיה תשובת המשקל. שרי ודאי יש דברים שאסור האדם להביא עצמו לידי כך, כמו באותו אישה, באותו מקום, אז צריך עכשיו, נבוא מה תסביר זה. יעבור על איסור ייחוד, רק השם יתברך מזמין לו זה, או עניין כיוצא בו. ואין השם יתברך מזמין לו זה, אלא כשיודע שלא ייקשה לו עוד. ולכן, כאשר השם יתברך מזמין לו, הוא סימן שכבר נתקן, ונתקבלה תשובתו. וזה שאמרו זל בסנהדרין, מחזרתן של חשוד על טרפות, שיחזיר אבדה וכולי, וכיוצא יין שם, והרי זה אין בידם, אם אין מוצאים אבדה, מה יעשו? רק שכאשר תשובתם אמת, הסימן שהשם יתברך מזמין להם כך, וכשנזדמן להם הוא סימן שתשובתם אמת. וכך בגחזי שחטאו היה שחמד למה שאינו שלו, התחלת תיקונו, הזמין השם יתברך בשורת ביזת הרם, כמו שאמרו זל, דם צוראים עם גחזי ובניו, ולא חמדו לשתוק ולהרבות בביזה לעצמם, כי חשבו לחטוא. לחטא, כמו שאמרו, ומצאנו אבון, ואז היה התחלה, ולא נזכר עדיין שמו בפירוש, ואחר כך סיפר מעניין החזרת נחלה לאישה על ידו, והוא דבר דמימלה בעל ידו, הוא סימה לגמר תיקונו. ואז אחר כך הלך אלישה לארם, ואמרו זל בסנהדרין להחזיר גחזי בתשובה. זכה למה שאמרו זל במידות, ייתן בליבם יקרבוך, שאף אחר כל התיקון צריך להתקרבות אלישה, וזכה שמי שירחיקו הוא עצמו קרבו, ואף על פי שמכל מקום רזל מנו, מנו אותו באותן שלם חלק לעולם הבא, ואמרו שלא רצה לשוב, מכל מקום דורשי רשומות אמרו שיש לו. טוב, פסקה הזו בעצם מזכירה מה שראינו בעצם, תראו בעמוד הקודם, בפסקה עין, באותו דבר שבו חסרון של האדם, באותו דבר ועל ידו עצמו ומעלתו, כמו שראינו באות ממדלד ואות ממתת, עניינים של חזרה בתשובה ומה שנקרא נסיכת אופטימיות, שמי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות, אז אומר שזה התיקון שלו, ומה שאדם באות ממתת, מה שלאדם הכי קשה, שם דווקא נמצא הפוטנציאל ושם האוצר שלו לפעול ולעבוד את השם, אז אותו דבר פה. אדם חוטא, לא משנה עכשיו אם זה הלשון הרע למורה בלשון לכיתה ח' או כל דבר אחר, סתם דוגמה, אוקיי? אדם מתקן מה שחטא. ואז השם יתברך מזמין לו ניסיון. מזמין לו התמודדות שוב פעם. אותו פרק ואותו מקום, כדי שתשובת המשקל. כלומר, הוא גנב בבית כנסת הקופה צדקה, עשה תשובה ואחרי שנתיים הוא נמצא שוב פעם בבית הכנסת לבד ואין גבאי, והוא יכול להרים פה את כל הקופה צדקה, ובכל זאת מה? הוא לא עושה את זה. זה סימן שכבר עשה תשובה, זה תשובת המשקל. שרי ודאי, אז לכאורה מה כל אחד צריך לעשות? להביא אותו למצב של ניסיון. נכון, דוד המלך אומר בתהילים כ"ו, מכנה לי השם ונשא לי צרופה חילותיי וליבי, תן לי ניסיון. מה הוא לא ידע? שהשם ידע נותן ניסיון לאדם, אז באותו רגע מה הוא? נוטל ממנו את כל המדרגות שלו, כי זה בעצם ניסיון, אחרי זה לא תנאים אמפירים של ניסוי. נכון, הרי אם השם אתה, השם לנגד, שבית השם נגדי תמיד, ברור שאתה לא תעשה את זה, נכון? כי השם רואה אותך. אז הוא יחכה שתהיה עצבני, שתהיה כועס, שתהיה עייף, שתהיה לו מרוכז, ואז, שנקרא יום שישי, ערב שבת, או לחץ, ערב חג, או שאתה עייף, ואז, ואז יהיה את כל הניסיון. ולכן, שהרי ודאי, יש דברים שעשו לאדם לבית מודי כך, אדם שנכשל לנו באישה שהיא לא שלו. מה, אז עכשיו הוא ייפגש עם מישהו כדי לא לעשות עבירה? יהיה באיחוד, שוב פעם, מה פתאום? כמו באותה אישה, באותו מקום, מה, יבוא לסור איחוד? מה פתאום? רק השם יתברך מזמין לו, כלומר, זה לא מעצמו, זה כי פתאום קרה לו. כמו הדברים שבאים מסך הדעת, כמו המציאה, הקרב, משיח, מזמין לו, זהו, עניין כיוצא בו. שפתאום הוא נתקע במעלית, ואז יש מישהי, והם לא חותם. סתם דוגמה, אוקיי? עכשיו, הוא לא תכנס שהמעלית תתקע. קרה. ואין השם יתברך מזמין לו זה, אלא כשיודע שלא ייקשל עוד. אחרת זה לא, כן, עדיף שלא יהיה ניסיון. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, אחד הכתיר שאנחנו, יש להם בעיה של טיימינג, זה בברכות השחר, ברכות השחר עושים בלחץ. תוך כדי הליכה לבית מדרש, או הליכה לבית כנסת, או נהיגה באוטו, לא תמיד עושים את זה מהסידור, נכון? אבל תחשבו כל בוקר, זה נקפיאה שאותי מאוד מרגשת, ואל תביאינו, לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. כי בדרך כלל, לא אגיד סבים, 99% או 99.9%, בדרך כלל שיש ניסיון, מה יש אחר כך? ביזיון. ודוד אומר שביקש ניסיון, קיבל ניסיון. ובסוף מה קרה? עשה תשובה. יש מאמינה שהוא נכשל בניסיון. לא לבקש ניסיונות, אל תביאנו, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אבל, ולכן כאשר השם יתברך מזמין לו, הוא סימן שכבר נתקן ונתקבלה תשובתו. אדם רוצה לשמור על העיניים שלו, נכשל בזה, שומע שומע את העיניים, ופתאום הוא נוסע בכביש, פתאום היה איזשהו פרסומת, באמצע ככה, הוא בא לכנס בכלל ליוטיוב של ישיבת תותניאל, לראות שהוא כללי של ראש הישיבה, קופץ את התמונה שלו רוצה לראות, אבל אוקיי, והוא בכל זאת לא נכנס לאתר ולא מסתכל, הוא אומר, התקבלה תשובתי, כי אני מצידי לא הייתי רוצה לראות את זה, התקבלה תשובתי. וזה שאמרו ז"ל בסנהדרין, מחזרתן של חשוד על טרפות, כן, אדם שהיה שוחט, היה לו התליז, קצב, ומה הוא נחשד? שהוא החיל את ישראל, טרפות. אז עכשיו נשאלת השאלה, איך הוא יכול, מה שנקרא, איך עכשיו הוא יכול, שהוא פסול לעדות, אז מה יהיה עכשיו שהוא יכול להגיע למצב, מה צריך לקרות כדי שהוא יחזור להיות קשר לעדות, נכון? הוא פסול לעדות. אז הוא אומר שיחזיר עבדה. כלומר, שהוא ימצא עבדה, יכול לקחת אותה, מישהו יתייאש, ובכל זאת הוא מחזיר אותה, מה זה אומר? שהוא כבר תיקן את עצמו. הרי מקודם הרי למה הוא הרשיע את ישראל בטרפות? הוא רצה את הכסף, נכון? ועכשיו הוא אחר כך את כסף לעצמו והוא לא לקח, סימן שהוא תיקן את עצמו. וכי יוצא עיין שם, והרי זה אין בידם. למה שאדם, מה זה תלוי באדם הוא ימצא עבדה או לא? הוא יושב בקרון של הרכבת, פתאום הבחור קם, חייל, נפל הארנק שלו. מה הוא תכנן? הרי זה... זה עבדה, זה מתייה בה בהסך הדעת, נכון? והרי אין זה בידם. אם אין מוצאים עבדה, מה יעשו? רק שכאשר תשובתם אמת, הסימן שהשם ידח מזמין להם כך. וכשנזדמן להם הוא סימן שתשובתם אמת. זה נקודה מאוד יסודית. סיפור שהתפרסם לאחרונה יותר, אני מכיר אותו כבר כמה שנים, התפרסם יותר סביב ה... אתם מכירים משפחת טברסקי והחסידות של המאור עיניים מצ'רנוביל, את מורה צ'רנוביל, וזה מזה עוד הרבה אדמנים, ווורקה, ו... לא וורקה, סקוואר וטולנה, הכל באים אותו בית גידול חסידי. ראש השושלת מנחם נחום מצ'רנוביל, קורא לו טברסקי, כן, הוא בדיוק חשב על תלמידי הבעל שם טוב שהלכו לטבריה, שבא פקיד, אמר לו טברסקי, אני גם אותו בטבריה ארץ ישראל, ומאז זה טברסקי, או באנגלית טברסקי, אוקיי? ואחד המיוחדים באדמו"רי בית טברסקי, הוא בכלל לא היה רבי. כן, רבי אברהם יהושע אשל טברסקי, הוא היה בארצות הברית, היה במילווקי, אבא שלו היה רבי במילווקי, מצ'רנוביל אחרי זה למילווקי, והוא בעיקר פעל בפיטסבורג, זה פנסילבניה בארצות הברית. בסוף ימיו הגיע לארץ, הוא היה פסיכיאטר. אני יודע בתור הפסיכיאטר החסידי, שיש לספוטיפיי שיקשיב לפודקאסט הללו של צמא, והוא בעיקר מוכר בניגון שלו, הושיע את עמך, מכיר? הורם, 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 ונעשם, זה חיבור שלו, זה ניגון שלו, שמי שפרסם את זה מאוד, הרבי מלובביץ', אבל זה לא של הרבי, זה לא של חב"ד, זה של חסיד, הוא התפלל תפילת שחרית, ופתאום בא לו הניגון הזה. הושיע את עם, זה התפרסם בשמו, הוא בכלל היה פסיכיאטר, שההתמחות שלו הייתה בשיקום הוא שם לב שאנשים באים לבית חולים בפיטסבורג עם סמים, אחרי זה יוצאים משם, נקיים, וחוזרים כל פעם חזרה. הוא אמר, לא צריך לרפות את הגוף, צריך לשקם את הנפש. וככה בעצם הוא עשרות אלפים אנשים, הוא שיקם, שנות ה-60 בארצות הברית, היה פריחה שם של כל הילדי הפרחים, ווודסטוק וכולי, של עיסוק, הם לא למדו את הפסוק, למדו את הפסוק, רח לך סמים, אבל לא את המתכונתו, לא את העשורים, לא קרו, אוקיי? ולא תרגמו עליהם כנראה. והוא עסק הרבה בשיקום, ואז הוא החליט שהוא רוצה גם בארץ ישראל לזכות את הארץ, אז הוא הקים עם השירות בתי הסוהר, הכין מכון, קרא לו מכון שערי תקווה, שאסיר לפני שהוא משתחרר, יהיה לו תהליך של שיקום כדי שהוא לא יחזור למעגל הפשע. כי המון אסירים נכנסים ויוצאים ויוצאים, פעם אחת הגיע אליו אסיר מארץ הקודש, שכבר מגיל צעיר מאוד, בגיל 15-16, היה כבר אדם מבוגר, ועשרות שנים נכנס יוצא, נכנס יוצא. והרב טברסקי התחיל לטפל, הוא אמר לו, הרב, דוקטור, אין לך מה לטפל בי. במקרה אבוד, עזוב. אז אמר לו את התורה החסידית שהבעל שם טוב אומר, שכל יהודי הוא יהלום, וגם יהלום, תפלצי אותו מעמק האדמה, לנקות אותו מהבוץ, לשייף, ללטש, עד שהוא נהיה יהלום זורח ששווה הון עתק. הוא אומר לו, גם אתה יהלום, אני צריך עכשיו ללטש אותך ולהכיר לך לאט לאט את הדברים. באמת הוא היה שיקום, שיקום ארוך לא פשוט, ואחרי כמה חודשים, מישהו נפטר ותרם את הרכוש של הבית שלו למכון שיקום, במכון שערי תקווה. אז ביקשו מאותו אסיר משוקם, קח את המסעית, ואיך תביא פה את כל הציוד, ספות, שולחנות, כיסאות, תביא למכון. אז הוא ככה היה חזק, לקח את הספה, הוריד אותה לזה, תוך כזה שמוריד את הספה בבניין, למסעית, נופל למעטפה, מבין הקריות, פותח לשם סטפה של $5,000. בלי להתלבט מה הוא עושה, מתקשר לבעל הדירה, תשמע, אבא שלך כנראה ישיר פה כסף, בואו תקחו את הכסף. אמרו לו, אשריך, איזה צדיק שאתה מדווח על זה, לוקח לעצמך, יאללה, תרום את זה גם למכון. ואז הוא חזר למכון, הוריד, תלש את השלט, מכון שערי תקווה, ושם שלט בכתב יד, מכון לליטוש יהלומים. וסיפר לרב טברסקי, שהוא היה פורץ לבתים בשביל 5-10 שקלים. אז אם עכשיו שהוא מזמן לו מציאה, כן, נופל לו $5,000 מזומן, הוא יכול לקחת, והוא בכל זאת מתקשר להחזיר, סימן שהוא באמת יהלום, ומאז זה נקרא מכון לליטוש יהלומים. אוקיי, לא מכון שערי תקווה. אז זה בדיוק הנקודה. כשהשם יתברך מזמן לך איזשהו אבדה, ניתן דוגמה. השם יתברך מזמן לך לכעוס על האישה, או על הילד, או על השכן, או מישהו. אתה מתנצל, ואתה צריך כל הכועס, כל עבודה זרה, הכל בהשגחה פרטית, אתה מתחזק, משתפר בזה, סבבה. ואז מה קורה? הכל טוב, ופתאום אחרי שנה, פתאום חוזר אותו, הוא עלה לשבת, טטטטטה, ואומר, לא, לא, לא. לא כועס. סימן ש... קבלה תשובתך. אבל מה אתה לא כועס? מה, אתה תכננת שהיא תאחר, והילדים זה, יפריעו ואתה... לא, השם יתברך סידר את זה. טוב, ועכשיו, בעצם, כדרכו של רבי צדוק, הוא מוכיח תמיד את הדברים או מגמרות, או מפסוקי התנ"ך. אז עכשיו הוא מפסוקי התנ"ך, עם ההסבר של חז"ל, הוא מראה פה שלושה שלבים בתיקון של גחזי. מי היה גחזי? היה משמש של? של אלישע, נכון? מקשר לפסקה הקודמת. והגיע המלך הרם, לא, לא הגיע מלך הרם, סליחה. שר הצבא נאמן, צודקים, צודקים, ירד לי בניקוד, אני מתנצל, אוקיי? נכון? ואז הוא היה חולה צרת, ואלישע ריפא אותו, ואז אמר לו, כל מה שאתה רוצה צ'ק פתוח, אלישע אמר לו, צריך. אז אחרי כמה זמן, נכון, גחזי רץ, הוא אמר לו, לא, בעצם הנביא רוצה, והוא לקח דברים לעצמו. ואז אלישע קילל אותו, כן, צרת, נאמן, תדבק בך בזרחה עד עולם. ועכשיו מה קורה? וכך בגחזי, שחטאו היה שחמד למה שאינו שלו. התחלה, ובואו עכשיו שלושה, עכשיו זה השלב הראשון בתיקון. השלב ראשון, התחלה תיקונו, הזמין לו השם יתברך בשורת ביזת ארם. כמו שאמרו שלנו לברכה, מסכת סנהדרין, והמצורעים הם גחזי ובניו, כן? יש שם על השלושה, ארבעה מצורעים פתח הזה, זה גחזי שלושת בניו. היה שם מצור של ארם על העיר שומרון, הם היו רעבים, ואז אמרו, טוב, אנחנו הולכים למות, לפחות בואו נלך נצא החוטה, נחפש בשדה איזה שוחל, אבל למות, נמות פה, נמות שם. ואז הם מגיעים ורואים שבעצם כל הלילה הצבא של ארם ברחו, והקישו את כל האוכל וכל הביזה וכולי, אז הם אכלו לאכול לצבא, והם עשו לא, 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 הם חזרו, בואו נבשר למלך, שיש פה, שארם ברח ויש פה את השואה, אפשר לצאת לאכול, ואז מה שנקרא, בבת אחת כל המנות ירדו, כל מי שרצה למכור תבועה, כל השווי שלהם ירד בבת אחת, כי כבר היה הרבה תבועה. אז אומר פה, התחלה תיקונו, הזמינו השם יתברך בשורת ביזת ארם, כמו שאמרו זל, שדם בצורעים וגחזי ובניו. ולא חמדו לשתוק ולהראות בביזה לעצמם, כי חששו לחטא, חששו לחטוא. כמו שאמרו, מצאנו אבון. ואז היה התחלה, כלומר, התחלה של התיקון של גחזי. ולא נזכר עדיין שמו בפירוש, כלומר, לא נזכר שזה גחזי, כי זאת לא השבתו. בפרי צדיק, פרי צדיק זה הפירוש הנפלא, הפירוש של התורה, של המצאה כולה מלובלין, אז זה פרי צדיק לפרשת מצורה. ששם המפטירים וארבעה מצורעים, את הסיפור של גחזי ובניו, אז אני מקריא לכם מפריסטיק פרשת מצורע עוד זין. דעית בגמרא שהם גחזי ושלושה בניו, ומכל מקום נעשה על ידיהם התשועה הגדולה הזאת, ואין מגלגלים זכות, אלא על ידי, זכאי, כלומר שמה מינה שגחזי עכשיו זכאי. ומזה מוכח שבשורש לגחזי ובניו יש להם תקנה, וכולי וכולי. והמח כולם צדיקים. ואחר כך, שלב שתיים של התיקון של גחזי, סיפר מניין החזרת נחלה לאישה על ידו. כן, הוא מספר לאלישה על האישה השונמית וכולי, וכל מה שאיך שבעצם כאילו לקחו את הנחלה, ועכשיו היא חזרה מחול, ומגיע לה עכשיו בעצם הנחלה, ומחזיר, שהוא דאג לזה, שהחזירו את הנחלה שלה. והוא דבר דמילה בעל ידו, לא תכנן שבדיוק האלמנה תחזור ותדבר איתו. והוא סימן לגמר תיקונו, כלומר הוא דואג לרכוש של הזולת. ואז אחר כך, שלב שלישי, הלך אלישה לארם. אחרי שהוא לגמרי, שהוא הוכח לגמרי שגחזי כבר תיקן את עצמו, אז תיקן את החמדה שלו, את התאווה לדברים שלו, לכן גם עם השדה וגם עם התבואה, שהוא מודיע לכולם, אז אלישה נוסע לארם, נוסע, הולך לארם, אמרו זל, למה? להחזיר גחזי בתשובה. וזכה למה שאמרו חזל במסכת מידות, דף בפרק ב', מסכת מידות מדבר שם על מי שמנודה מבית דין, בבית דין, כאילו בית דין הגדול, שמנדים אותו, אז מי שפורש אותו מנודה בהר הבית, צריך לברך אותו, השוכן בבית הזה, ייתן בליבם של הדיינים ויקרבוך. כי אסור להגיד שלום, יכול למישהו מנודה. אומר, הלוואי והדיינים, מה שנקרא, יקרבו אותך. ייתן בליבם יקרבוך, שאף אחר כל התיקון צריך להתקרבות אל אישה. כלומר, אנחנו יש שלושת השלבים, שבעצם הוא תיקן, עדיין כדי שיהיה תשובה שלמה, הוא צריך את הצדיק, צריך את אלישה שיקרב אותו. וזכה שמי שהרחיקו, אלישה שאמר, צרעת אמרתי לך בזריך עד עולם שתדבק בך, הוא עצמו מקרב אותו, קרבו. שאין להם חלק לעולם הבא, כך כתוב גם בפרק חלק, שגחזי ובניו אין חלק לעולם הבא, אבל, ואמרו, שלא רצה לשוב. הוא הגיע לארם, הוא אמר לו, לא רוצה לשוב. אבל דורשי הרשומות אמרו, לא. יש לו. והראיה, אם הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים זימן לידות הניסיונות, הוא עמד בכולם, סימן שהוא רוצה בתשובתו, ועמך כולם צדיקים. אז ציינו פה בפסקה אלולית מאוד חשובה, שלא להתייאש. שלא להתייאש, ויש לנו פה כלי, איך אני יודע ששבתי בתשובה? שעמדתי בניסיון. עדיין להתפלל, לא ניסיון, ולא ביזיון. אבל אם בא הניסיון ועמדנו, אשרנו מה טוב חלקנו. כן? אחרי שפעם אחת, יש לנו בבית, מה שנקרא קופת הבעל השם טוב, שכל משהו מעצבן, משהו מרגיז, אתה מישהו מאחר, מישהו מתעכב, לא לכעוס. נשים כמה אגורות בצדקה, כמה שקלים, כי הבעל שם טוב לימד אותנו שהכל בהשגחה פרטית. נכון? אז להגיד לכם שאני לא מתעצבן, בטח שאני מתעצבן, גם בבית וגם מחוץ לבית, קורה. אבל אם דיי, אשרינו שפעם אחת אני לא כועס, רק נתקלתי שהבעל שם טוב עובד כל בהשגחה פרטית, וזה ניסיון מה שמתברך, נו, כפר לבעל שם טוב, עוד 10 שקלים, לילו נשמתו. אוקיי? אומרים, בנחת, בנחת, מה אתה מתעצבן? בנחת. מה זה בנחת? הבעל שם טוב נולד בשנת נחת, תף נונחת, 1698. הוא ירד לעולם השנה הזאת, כן, הוא אמר, הכל בהשגחה פרטית. אז בסדר. אז לאו ידוע, גם אני כועס ונכשל. אבל בפעמים הקטנות שאני מצליח לעמוד בניסיון ולא לכעוס, נו, אז רק זה היה שווה הרבה, לא? לא דבר של מה בכך. אז אני כתבתי לעצמי שהפסקה הזו כותרתה, כאשר שב בתשובה, אז השם מזמן לו ניסיון באותו תחום, כדי שיזכה לתיקון השלם. אני חוזר. כאשר שב בתשובה, אז השם מזמן לו ניסיון באותו תחום כדי שיזכה לתיקון שלם. אז עד כאן להיום, מחר, בעזרת השם נמשיך יותר ונתקדם בפסקאות. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.